תחושה בסיסית בקשר לשואה שיש יותר מה לשתוק מאשר לדבר. כמו שקראנו בשבת האחרונה, וידום אהרון, יש לשתיקה הזאת כוח, ויש לדיבור על השואה משהו שהוא מן ההחמצה. הרבי מסלונים נתן איזה ביטוי מאוד חריף, אחד האדמו"רים האחרונים, הוא אמר שיש כאן טרגדיה על טרגדיה. אני, תרשו לי לקרוא כמה שורות מדברים שהוא כתב בקונטרס. המתבונן בתמונה הכללית רואה שוב כי אין זה מקרה, אלא כך הוא רצון ההשגחה העליונה, כי דווקא משום שהיקף האסון הוא כה היום ונורא, 6 מיליון יהודים ובתוכם למעלה ממיליון ילדים רכים ועוללים שנספו בכל מיני מיטות משונות ואכזריות, דבר שלא נשמע כמותו מיום שנברא האדם בצלם, דווקא בגין נוראיות הטרגדיה אין בנמצא שום מילה מתאימה אשר תוכל להביע את עומק הכאב הצורב בלב פנימה. דלה מדי היא השפה האנושית מכדי לבטא נכונה את מלוא האכזריות הלא טבעית שהוכיחה המפלצת הנאצית, או לתאר גודל האבדה של חיי דור שלם ואהבה יחיד במינו שנכחד מעל פני אדמה. ליבו ומוחו של האדם אינם מסוגלים לתפוס מה התרחש כאן. אין שום ביטוי לכך, כי הרגשות האנושיים הטבעיים הם אפסיים מדי בשביל להרגיש כאב בעל היקף ועומק היום כזה. רק הדומייה היא אילמת, כדבר שנאמר וידום אהרון, היא המבטאת את מחץ ליבנו הרבה יותר מכל שאר הביטויים שאינם עולמים ואינם מהווים את הביטוי הנכון בחגון דה. וכאמור, זוהי תחושה בסיסית מאוד שאין לנו באמת יכולת לא להבין ולא להקיף, בוודאי לא לבטא שבר כזה נורא, שריפה כזאת נוראה. אבל בכל זאת אנחנו רגילים להפר את השתיקה מכמה סיבות. כמעט הייתי אומר שצריך איזה מטיר בשביל זה. אחד, צריך לספר למען ידעו דורות אחרונים ודורות הבאים. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, צריך לספר. אז בהזדמנות זאת אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות של סיפור קצר שמתאר אבי מורי בספרון שאמור לצאת בחודשים הקרובים. מדובר על ימי ספטמבר 42, וכך הוא כותב: הדבר שהעסיק אותי יותר מכל היה לזכור איכן אמא יושבת. כל פעם שהתרחקתי לצורך כזה או אחר בימי ההמתנה המתישה במתחם בו רבצנו כבהמות, הרגשתי צורך לדאוג לאימא. ביום רביעי העירו אותנו מוקדם בצעקות, העמידו את כל האנשים על הרגליים, התחילו להפריד את האנשים הצעירים מהאנשים והילדים עד בערך גיל 14. אנשים לחוד ונשים וילדים לחוד. אחר כך לקחו את כולנו למקום שלעמדו עמדה רכבת. מהומה ומבולקה, בחיות ויללות. אנחנו רצו להיפרד מיקיריהם, אך לגרמנים היו כלבים. באמצעות הכלבים ובאכזריות הם הפרידו בין האנשים. כלב אחד גדול ומאומן קפץ עליי, נעץ בי את רגליו הקדמיות והתחיל לנבוח ולחשוף את שיניו. נאלצתי בנסיבות בלתי אפשריות שכאלו להיקרא ולהיפרד מאימא. היו כאלה שהכלבים לא הצליחו להפריד ביניהם. את מקומם של הכלבים תפסו כליאי המוות של אמנים אשר קיפו את חיים מהסיבה פשוטה שנקראת אהבה. קולות הנפץ התערבבו עם צרחות האימה, עם יללות הבכי ונביחות הכלבים. עדי חומר הנפץ התמזגו עם מרפילי הבוקר של תחילת הסתיו. ריח חריף של אבק שריפה, של רוע ושל טירוף עמד באוויר. לנגד עיניים מנסים להפריד אם מתינוקה. כיצד אמא יכולה להינתק מעוללה? מיד הרגו את שניהם. צעקות את לב השמיים, נשים זקנות, נשים צעירות, עוד חשבו שיקחו אותם לעבודה במפעלים הגרמנים. הכניסו את הנשים והילדים לקרונות רכבת שהיו מיועדים למסע בהמות. אל תוך הקרונות דחסו הגרמנים עוד ועוד, כ-120 נשים וילדים בקרון, בתפוסה בלתי אפשרית. חלונות מזעריים בתקרת הקרונות יועדו לטיפות אוויר. על רצפת הקרון פיזרו הגרמנים סיד יבש על מנת ליצור תנאים שיחישו את מותם של החלשים עוד לפני שהם מגיעים למחנות ההשמדה. מן האומללים שנדחסו פנימה עלו זעקות שבר וקריאות מים, מים. הסיד התחיל להרעיל את האוויר. עכשיו כשאני מדבר על כך מלווה אותי שיעול. אז זו אפיזודה אחת. זכור ימות עולם. בינו שנות דור ודור. ואולי מותר לעשות חשבון של פרספקטיבה. אם מותר אולי בעקבות ימי ניסן שאנחנו נמצאים בהם, וסיפור יציאת מצרים וזכירת יציאת מצרים, אם מותר לעשות איזושהי השוואה גם אם היא בלתי מדויקת. קראנו בליל הסדר בהגדה משנה בסוף פרק ראשון מסכת ברכות, מחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה ובין זומא לחכמים אם מזכירים יציאת מצרים בלילות. חכמים אומרים שלא מזכירים יציאת מצרים בלילות, מזכירים בימות המשיח, כל ימי חייך להביא למות המשיח. זאת המשנה. חכמים אומרים ימי חייך העולם הזה כל להביא למות המשיח. בברייתא שהגמרא מביאה, כך גם בתוספתא ובמחילתא, הוויכוח יותר חריף בין זומא לחכמים. בן זומא אומר שלא ייתכן להזכיר את יציאת מצרים בימות המשיח. תניא, אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, והלא כבר נאמר, כאן הוא מצטט את הפסוק בירמיהו, אני אקרא מהנביא, לכן הנה ימים באים נאום אדוני, ולא יאמרו עוד חי אדוני אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי אדוני אשר אלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם וישבו על אדמתם. אז לא יאמר, ימים באים שלא יאמר אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים. יש כבר דברים חדשים יותר דרמטיים. אלא, כך שואל בן זומא את חכמים. אומרים לו חכמים, עונים לו בברייתא, אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה שעיבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפל לו. ומביאים ראיה מיעקב וישראל. היינו, חכמים אומרים שמה שהנביא אומר לא יאמר עוד. ימים באים, אשר לא יאמרו עוד חי השם אשר אלה בני ישראל ממצרים, לא הכוונה שלא יאמרו. יאמרו, אבל זה יהיה תפל לעומת דבר הרבה יותר גדול, הצלה משיבוד מלכויות. אז גם חכמים בעצם אפילו מודים פחות במקצת לבין זומא שיהיו דברים שהם יותר דרמטיים. הגמרא נותנת לכך ביטוי במשל לאדם שהיה מהלך בדרך. הגמרא מביאה גם פסוק, כן אומר, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו. אל תזכרו ראשונות זה שיבוד מלכויות, וקדמוניות אל תתבוננו זו יציאת מצרים. הנני עושה חדשות, אתה תצמח. תני רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו. והיה מספר והולך מעשה זאב. פגע בו ארי וניצל ממנו. והיה מספר והולך מעשה ארי. פגע בו נחש וניצל ממנו, שכח מעשה שניהם, והיה מספר והולך מעשה נחש. אף כך ישראל צרות אחרונות משכחות את הראשונות. שאלה אם זו רק עניין ששכחה מן הפסוק ומטענתו של בן זומא, וגם מתשובת של חכמים, תשובתם של חכמים משתמע שזאת לא רק עניין של שכחה אנושית, איזה עניין של פרופורציה. ואם אנחנו נסתכל באמת, נתבונן בתופעה שהייתה בשואה היומה הנוראה רק לפני 75-70 שנה, אז הקטל הנורא של השואה יכול להיות שהוא אולי דבר קשה יותר וחמור יותר משעבוד מצרים. ואם ההצלה וגודל ההצלה נמדדת לפי עומק השעבוד, אולי יש לנו דבר שהוא בהיקף גדול יותר. אולי יש לנו דבר שהוא בהיקף גדול יותר. ואם אנחנו משווים לשעבוד מצרים, אני מבקש לציין כאן בעיקר שני הבדלים שמבליטים את השוני. דבר ראשון, פשוט, הוא הקטל הנורא. 6 מיליון, זה בלתי נתפס. אז נכון, יש במחיל את המדרשים, 50 עלו בני ישראל, 1 בחמישה, 1 בחמישים, 1 בחמש מאות, וזה כבר צבא חי בן עזרא, לא ייתכן. יש כאן איזה סוד אחר. גם בפסוקים אין שום רמז לכך. אבל מעבר לכך, במצרים ההתעבדות, שיעבוד, השיעבוד במצרים לא ערער את הביטחון הקיומי הפיזי. בשואה היה פחד קיומי מתמשך שנים, שערער בכלל את החיים. מה יותר מזה שבני ישראל אומרים מיד אחרי יציאת מצרים, הם מתארים ואומרים, הם מתגעגעים למצרים, ישבו על סיר הבשר. איך הם אומרים? ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. תחושת הסובע בא לידי ביטוי כך אחר כך בקברות התאווה. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים, הבטיחים, חציר, הבצלים, תשומים. היה שיעבוד, החירות נתלה, אבל ביטחון החיים באופן בסיסי היה קיים. בשואה היה פחד על עצם הקיום. לא היה ביטחון מה יקרה בעוד שעה, ולא היה ביטחון אם אדם יקום מחר בבוקר, ומה יקרה איתו בלילה. זו מציאות אחרת לגמרי. את ההבדל הזה ניתן לראות בצורה מאוד מעניינת משתי התייחסויות של רבנים בשואה. אני רוצה לקרוא לכם תיאור שהיה בגטו קובנה, שמתאר אותו הרב אושרי שהיה רב שם בגטו קובנה, בתפילת שחרית מסוימת בגטו קובנה. בעת תפילת הבוקר, כשהשץ, הוא מוקב בשמו, רבי אברהם יוסף, התחיל לומר את ברכות השחר, כשהגיע לברכת שלא עשה אני עבד, קרא בכל מר לאדון האדונים, איך אוכל לומר ברכה זו בשעה שנמצאים אנחנו בעוצר ושבי, וחינם נמכרנו ולא בכסף? איך יוכל עבד לברך ברכת בן חורין בשעה שמות עבדות נתון על צברו ומוסרי שוויה נתונים על גופן? איך יכול עבד נתון למרמס חרפת אנוש המחסר לחמו ומימיו? איך יכול עבד כזה לברך ליוצרו לומר שלא עשה אני עבד? הלא לצחוק ולעג יהיה כמשוגע, כמתלעליה שאין בו דעת ותבינה. והרי כלל גדול בידינו שיש לכוון בתפילה וברכה שפיו לבו יהיו שווים. איך יכול לומר ברכה כזאת ולבי בא למי? ככה דיבר האיש מדי יום ביומו בעת ברכת השחר. ורבים מתפללים מרוב שיחם וכעסם, סייעו על ידו הייתה איזו התרחשות שם בברכות השחר בבית הכנסת בגטו קובנה. ואז שאלו אותו, האם יש לי מנע מלומר ברכה זו, דמיתך זה כשיקרה? עודיל מה אין לשנות ממטבע שטבעו חכמים. תשובה שלו היא מאוד פשוטה, שברכת שלא עשה אני עבד, קשורה לעבד כנעני של ריבוי במצוות, על הרצף של שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני אישה, זה שאלה של קיום מצוות, של המעמד האישי, לא של המצב הפיזי או הנפשי. זאת שאלה של המעמד האישי, שלא עשה אני עבד, כמובן שלא עשה עבד כנעני, אבל אני חייב שאני יהודי גמור ואני לא עבד כנעני. כך הוא מביא גם בשם אבודרעם, שנשאל שאלה דומה. אבל אחרי שהוא משיב את התשובה הזאת, הוא אומר, עד רבה, כעת חובה עלינו לברך ברכה כזאת אפילו ביתר תוקף. מדוע? למען יכירו אויבינו ומנדינו שלמרות שאנו נתונים בידם לעשות בנו כרצונם הרע, בכל זאת רואים אנו את עצמנו כבני חורים הנתונים במצור ובשביה, וקרובה ישועתנו לבוא. איזה תחושה של חירות במובן הרעיוני של האמת, תחושת האמת של מי אנחנו לאן, וקרובה ישועתנו לבוא. תיאורים כאלה, יש תיאור יפה של שרנסקי בצינוק, הייתה לו תחושה כזאת. אבל האסירים בבתי הסוהר, כמו שאבודרעם מביא בשם הרב רוטנברג, האסירים בבתי הסוהר חיים בתנאי עבדות ונטולי חירות וחופש, אבל אוכל נותנים להם. הם אינם מאוימים פיזית. אחת השאלות שבעיניי אולי הקשות ביותר שאני ראיתי ביחס לשואה, נמצאת בצרור תשובות שכתב אחד מרבני פולין שהיה באושוויץ במחנה עבודה, ובסוף המלחמה היה רב העקורים באוסטריה, קראו לו הרב אהרונסון. הוא כתב צרור תשובות, סך הכל 19 תשובות שאל, על שאלות שהוא נשאל בימי מחנה, בימי אושוויץ. שאלה אחת מתוך ה-19 זאת שאלה שהוא כותב שאף אחד לא שאל אותו, אלא הוא שאל את עצמו. והוא כותב שאלה שהוא שאל את עצמו, וזוהי שאלה ללא תשובה. שאלה ח', אם יש חיוב שמירה וקיום מצוות התורה בימים אלו בגי צל מוות, מחנות המוות, שאין לו דמיון בקורות המאורעות האנושיות מעולם, כי אין לו לאדם האסיר שום דעה עצמאית אפילו כעבד ובהמה, מחמת המצוק ופחד המשונה שאי אפשר ללוטו על גבי הכתב, האם נוכל לומר שמצווה ועומד באיזו מצוות קום ועשה, כיוון שאינו בגדר אנושי כלל? זה דבר מדהים. זו לא שניטלה החירות, זו ניטלה האנושיות, ואין כאן המקום להרחיב. האנושיות הוסרה מאנשים שהיו במחנות ההשמדה. האם אדם שהוא לא חי בתנאים אנושיים בכלל, והוא מדבר על מצוות עשה, האם בכלל התורה ציוותה מצוות כאלה? שואל הרב אהרונסון, שהיה תלמיד חכם חשוב מאוד, ותשובתו, הוא שואל את עצמו, והוא לא עונה. הרב אהרונסון ניצל, עלה לארץ, היה רב חשוב פתח תקווה, היה ראש מחלקת הכשרות. אבל אני חושב שאם אנחנו, אם מותר לעשות השוואה, העבד הוא עבד, הוא נטול חירות, אבל יש לו חיים של עבד. אלה שהיו במחנות ההשמדה, שברחו מבונקר לבונקר, ממחילה למחילה, שסבלו חרפת רעב, שחיכו לפירורי לחם, חיים בכלל לא היו חיים. שמעתי מכמה אנשים, החיים לא היו שווים בכלל. זה כבר שאלה אם למות או לא, לא עשה כזה, לא כזה, לא הבדל כזה גדול. צרות אחרונות משקחות צרות ראשונות, לא במובן הרגיל של התכונה האנושית לשכוח, אולי במובן הזה של היקף ועומק הטרגדיה והצרה והחורבן והשמד הנורא. ואנו שואלים, זכינו, ניצלנו, שרדנו, וברוך השם בימינו כבר כמה עשרות שנים זכינו גם לחירות, חירות מדינית וריבונית. אנחנו איננו חיים בפחד מתמיד, חיינו הם חיים שיש בהם הרבה יצירה וחופש. והפער הזה בין חיים לא חיים לחיים מלאים שאפילו לא היו בגלות, הוא פער מקצה לקצה. ובמסגרת סיפור יציאת מצרים, במסגרת זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, אני חושב שיש מקום להעלות את השאלות האלה. ועוד נקודה אחרונה שמתירה את הדיבור, שאני רוצה להעלות אותה כאן ברשותכם. אהרון, כשמתו שני בניו, באמת אחד הטרגדיות הנוראות ביותר, ביום חנוכת המשכן, וידום אהרון. אהרון שותק, אבל באיזשהו מקום בפרשה הזאת אהרון מדבר, הוא מפר את השתיקה. כשמשה רבינו קוצף על אלעזר ועל איתמר, שהוא דורש את צעיר החטאת, והוא שואל מדוע לא אוכלתם היום את החטאת במקום הקודש וכולי, כאן אהרון כבר לא שותק. למרות שמשה מדבר אל אלעזר ואיתמר, אהרון אומר, וידבר אהרון אל משה, היום הקריבו את חטאתם ותולתם לפני אדוני, ותקרנו אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני אדוני. כאן אהרון מפר את השתיקה. כשמשה רבינו בא בטענה, כשמשה רבינו כועס, כאן אהרון אומר, תקרנו אותי כאלה, כך וכך קרה לי, אני כבר לא שותק. ואני חושב שבמובנים מסוימים כאשר יש ביקורת גדולה מדי, אני חושב שהשואה ותקרנה אותי כאלה, השואה היא סיבה גדולה מאוד לסנגוריה על ישראל. השואה היא סיבה גדולה מאוד לאחדות בישראל, לסנגוריה בישראל. קרה לנו משהו. זה לא חשוב אם היינו שם או לא היינו שם, או אבותינו היו שם או לא היו שם. זה נוגע בכולם. קרה לנו משהו נורא והיום. זה מקום לכולם. אין ספק שזה גם מקום לזכויות רבות. כמה קורבנות הקריבו. אבל אני לא מדבר רק על זכויות בשמיים. אני מדבר, פצע כל כך נורא. כאב כל כך נורא. זה מביא לכל מיני דברים. ויחד עם הכוח האדיר של חיות, של תקווה ואמונה, ויצירה של ניצולים, שעל זה אנחנו לא נדבר היום, אבל ניצולי השואה, עם שרידי חרב, הכוח שלהם לבנות עולם חדש, זה סיפור בפני עצמו, אבל זה גם מחייב הרבה הרבה סנגוריה. שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ועל יבד ישראל, האומרים שמה ישראל.